ועכשיו לארצות הברית עם השגריר לשעבר, ידידי אלון פינקס, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה וחג סוכות שמח בצד.
כן, בהחלט. מה שלומך?
פקתי הכל, כן.
אפשר לעשות את השיחה בזה, אתה יודע. טוב, צפית באישון לילה?
כן, בוודאי. אבל צפיתי, אתה יודע, צפיתי רק משום שאני מתעסק בזה כל החיים, ואני סוג של מכור לזה, כי זה היה שעה וחצי שגם לא הקדוש ברוך הוא יחזיר לי אותה בחיים, כי זה היה בזבוז מוחלט.
כן, זהו, אם היית נשאר לישון, לא היית מתחרט אחר כך, גם יכולת לראות את זה בשידור חוזר אחר כך, בעידן של היום. מסקנה שלך?
תראה, זה היה מכוער. צפוי במידה רבה, אבל זה היה מכוער. זה ירד בעיקר מצד טראמפ, זה ירד לרמות אישיות של אלבונות. זה לא היה עימות שבו נשיא מכהן והטוען כנגדו, יריבו שרוצה לקחת את מקומו, מתווכחים על מדיניות בריאות או מדיניות חינוך או מדיניות חוץ או מדיניות הגירה או מדיניות כלשהי, אלא זה היה קיצות מצד לצד לצד, כשהמנחה קריס וואלס מרשת פוקס, באשמתו ולא באשמתו, אי אפשר קשה לשים עצמי במקומו, איבד את השליטה בשלב מאוד מוקדם, כאשר טראמפ לא כיבד את העיקרון שמנחה את האימותים שלו, שתי דקות נטולות הפרעה על לכל נושא, לכל אחד מן המועמדים. כל הזמן נכנס לדברים של ביידן. ביידן נגרר לזה באיזשהו שלב והתחיל גם הוא לעשות את זה. זה לא היה מחזה יפה, אבל בוא נשים את הכל בצלל ברשותך בפרספקטיבה ובפרופורציות נכונות. אימותים היסטורית אף פעם לא שינו משמעותית מגמות בחירה. אני מדבר על ארצות הברית, כמובן. אני לא לוקח, לא משווה, לא עושה, לא גוזר גזירות למקומות אחרים. האימותים האלה מזיזים מעט מאוד אנשים בסופו, במחקרים של 30 השנים האחרונות של אימותים נשיאותיים בצלל. הסקרים זזו באחוז, אחוז וחצי, שניים מקסימום. חלקם אפילו הסתדרו בחזרה אחרי האימות השני או השלישי. אז אני אומר עוד פעם, לא צריך להפריז בחשיבות של זה, אבל כמחזה זה היה מאוד לא יפה.
בסוף, האימותים האלה מתקיימים תמיד לפני, יותר נכון, בחודש האחרון שלפני הבחירות, בין המועמדים המובילים. עד כמה זה באמת משפיע על אנשים לעבור מצד לצד, במיוחד בארצות הברית המאוד משוסעת, ומי שעם טראמפ, עם טראמפ, מי שנגדו, ימשיך להיות נגדו, יש מתנדנדים.
אתה צודק ב-100%, זה מה שאמרתי לפני רגע, זה תראה. אין על זה השפעה. עכשיו, יש שתי דרכים למדוד את זה. אחת היא לעשות סקרים, לא מי ניצח באימות, שזה נורא מעניין את התקשורת באותו רגע, אבל זה חסר משמעות. היא לעשות סקרים אחרי שני האימותים הראשונים, מתוך השלושה, ולראות האם יש תזוזה בסקרים. הדרך השנייה, ואני חוזר שוב על מה שאמרתי לך לפני רגע, ב-30 השנים האחרונות אין שום סימנים לתזוזה. והדרך השנייה היא לבדוק כמה מתלבטים או קולות צפים יש. ובבחירות האלו, על פי, שוב, על פי הסקרים המחקרים, אין דרך אחרת לבדוק עד אחרי הבחירות, יש מעט מאוד מתלבטים. כלומר, אתה רואה בסקרים, הממוצע שלהם הוא ביידן באזור 50-52%, 51%, 49%, וטראמפ באזור 42-43-45%, כלומר, זה משאיר לא יותר מ6-7% של כאלו שלא התחייבו לתת תשובה, ומתוכם 3-4% בכלל מעניקים את הכל למועמדים משונים, מועמדים של מפלגה שלישית, המפלגה הליברטריאנית, המפלגה הירוקה, וכל מיני חבר'ה מטעם עצמם שרצים. ולכן כמות המתלבטים, או מה שאנחנו קוראים קולות צפים, במקרה הזה, ב-2020, כרגע נראית נמוכה מאוד.
חודש ושבוע.
34 יום.
טוב, יהיה מעניין, במיוחד שמערכת התהליך של הבחירות גם יהיו מעניינות, בגלל המשבר שגם עוטף את ארצות הברית עם הקורונה, אז הכל ייראה אחרת, ונמתין יותר זמן לתוצאות.
זה הקורונה, זה סיפורי המיסים של טראמפ.
לא, אני מדבר טכנית, לא, טכנית, בדיוק, הדואר והכל, טכנית יהיה הרבה יותר ממושך הפעם, עוד כמה ימים,
וכל
צד יתבצר בשלו עד לתוצאה בסוף, זה מן הסתם יגיע שוב פעם להכרעה משפטית או שלא.
נכון, לא בטוח.
לא, אבל, לא בטוח.
עוד, בהחלט יכול להיות, אבל לא, תלוי בפער, אבל עוד לא, אנחנו עוד לא שם, אני בטוח שנדבר אז.
כן, ודאי, עוד נדבר הרבה. אלון פינקס, השגריר לשעבר בארצות הברית, תודה רבה, שנה טובה, חג שמח.
בצלאל, בוקר אור וחג שמח.
חג שמח. קובי.